זירת המרצים.
והיום איתנו אוהד מעוז, שהוא פסיכולוג ארגוני, מחלוצי הפסיכולוגיה, פסיכולוגית הספורט בארץ, ומנהל שותף במנטל ג'אמפ. היי אוהד.
שלום, אהלן.
מה העניינים?
בסדר, גמור.
אז יש לך הרצאה חדשה, ברכות, האתלט הארגוני, ואני מאוד מאוד מסקרן אותי, כל הנושא הזה המנטלי, גם בהקשר של הספורט. אנחנו מדברים על חיזוק הגוף והשרירים ותרגול, אבל אנחנו רואים אנשים שהגיעו לתוצאות מדהימות, ובמאני טיים פתאום משהו שם לא עבד. וזה לא בגלל שהם לא בכושר, וזה לא בגלל שאין להם את הכישרון. אז מה זה הדבר הזה? האם זה גם שריר שאנחנו יכולים לאמן, או חייבים אפילו לאמן, לא רק אם אנחנו ספורטאים?
תראי, ספורטאים זה חד משמעי. הספורט הוא סימולציה לחיים, רק הרבה יותר מהירה והרבה יותר עוצמתית והרבה יותר רגשית.
כי היא מדידה. היא מדידה.
גם היא מדידה, וגם אם, את יודעת, אם מנכ״ל בארגון, נניח, לא כל כך הולך לו, רבעון, שניים, שלושה, נותנים לו עוד, את יודעת, לא יפטרו אותו אחרי חצי שנה או אחרי שנה, אלא אם כן הוא עושה קטסטרופות.
כן.
מאמן שהפסיד לך 4-5 משחקים, הולך הביתה.
או שחקן גם.
שחקן שלא פגע, כמה משחקים לא הלך, הוא יושב על הספסל. אז הכל שם, וגם התחרות שם, אם בעולם העסקי נניח מודדים רבעונים, אז בעולם של הספורט, התחרויות הן פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, יש מקצועות שהן פעם בחודש, אבל זה הרבה יותר תדיר.
אבל איך מתאמנים על זה? כי אנחנו רואים אימונים, אנחנו רואים אימונים על המגרש, ואני חושבת גם על חבר'ה צעירים, שאם למשל הם לא משיגים תוצאות, אז הם אומרים, אני צריך להתאמן יותר, ואני, מבלי להבין שלפעמים באימונים הכל טוב, אבל פתאום הגיע קהל, או המצלמות נפתחות, או מישהו מסוים נמצא בקהל, וזה משתק אותם, ומביא לביצועים פחות טובים.
כן, זה לא קשור רק לקהל. תראי, תחרות זה דבר מלחיק.
כן.
אני עובד 40 שנה עם ספורטאים, אין ספורטאי שבא לתחרות בסבבה. כי אתה נמדד שם, אתה צריך להוכיח את עצמך, אתה צריך להיות הכי טוב, וזה במקרה הטוב רק מרגש, ובדרך כלל זה מלחיץ. ולכולם יש את התופעות של הלחץ, והשאלה איך הם מתמודדים איתה.
אז זה מה שאני שואלת, איך מאמנים את השריר הזה? איך אני מתאמנת, אני יודעת איך אני מחזק את הארבע ראשי, איך אני מתאמנת על ניתורים, אבל איך מאמנים את השריר הזה?
אז מסתבר שאפשר לאמן אותו בכל מיני דרכים, ותראי, אני עובד עם ספורטאים, אמרתי כבר 40 שנה, אף פעם לא הייתה לי קליניקה. זאת אומרת, העבודה שלי היא עבודה בשטח.
אוי, אני אוהבת את זה.
אני חי את הספורטאים בשטח. אני מגיע לאימונים, ואני נוסע איתם לתחרויות, ואני חי איתם הרבה פעמים 24/7, ואז אני רואה כל מה שמשפיע עליהם.
יפה.
בגלל שאני פסיכולוג ארגוני, כנראה, אז אני גם מסתכל על זה בראייה מערכתית. ואז ההסתכלות היא לא רק על הספורטאי, אלא גם על המאמן. וגם על ההורים שלו, וגם על הצוות הרפואי, וגם על המעשה, וגם על המנהל של הקבוצה.
וואו.
ואני יודע מה קורה לו באוטובוס בדרך למגרש, ואני יודע מה קורה לו בחדר הלבשה, ואם זה, נניח, הג'ודו, כשבאתי עם יעל הרד ואורן סמאג'ה, אני יודע מה קורה בין קרב לקרב, אני יודע שאם הם הולכים 3 פעמים לשירותים ולא 4, אז משהו פה לא בסדר. אז כל הדברים האלה הם אינדיקציות, ובעצם צריך להביא אותם. תראי, ספורטאי, יש הרבה דברים שקשורים לקטע המנטלי שאפשר להתאמן עליהם.
כמו?
יש את הסיפור של התמודדות עם לחץ, ויש את הנושא של ריכוז, נניח, ויש נושאים של פחד, ויש נושאים שהם בעבודה קבוצתית יותר משמעותיים.
אבל זה משהו שבן אדם יכול לשנות, כי לפעמים אנחנו אומרים, אתה יודע, היה השבוע את הגמר המדהים של הכוכב הבא לאירוויזיון, עונה מטורפת. ובסופו של דבר זה מתנקז לביצוע של 3 דקות, וראיתי מתמודדים שהיו מדהימים כל העונה, ואני, יש לי גם מקור פנימי שאני יודעת שגם היו נורא טובים בחזרות, אבל במאני טיים בסופו של דבר הביצוע הווקלי היה לא מדויק, וזה ברור שזה לא בגלל היכולות הווקליסטיות, אלא משהו שם בסטרס כשל. אז זה, יש אנשים שיש להם את זה, והם לייזר ומנחדות כזאת, ואף אחד לא מזיז אותם, ויש כאלה שהם יותר שייקי, או שבכולנו יש פוטנציאל השתפרות?
בכולם, חד משמעית, בכולם יש פוטנציאל השתפרות. והסיפור פה הוא לעבוד על הדברים האלה, ולזהות את המקומות, שהם מקומות חולשה מבחינתך, והיכולת להביא את עצמך בריל טיים, לעשות את הביצוע הכי טוב שלך.
כן.
עכשיו, כמה שהתחרות היא יותר חשובה, יותר משמעותית, נניח אולימפיאדה, שזה פעם בארבע שנים,
כן.
אז הלחץ הוא יותר גדול.
נכון.
אבל אם אתה יודע להפנים את זה, שבסוף זה אותה תחרות עם אותם מתחרים שאתה מכיר אותם.
יפה.
אז אתה יכול לעבוד את זה בצורה אחרת.
הבנתי, אתה בעצם גילית כאן איזשהו סוד. זה קצת כמו כשחקנית, אני זוכרת שהיו אומרים, מה, כן, זה קהל, אבל מה, זה קהל שעושה פיפי והולך לזה, זה בסך הכל אנשים, זה לא... זה... ומשהו, פעם מישהו אמר לי, דמייני אותם ערומים, כאילו תפשיטי אותם ופתאום כולם יראו לך אותו דבר, זה כל מיני תרגילים שהיו נותנים לי כשחקנית. אז אתה אומר, כן, זה אולימפיאדה וזה נחשף, אבל זה אותה תחרות שעשיתם לפני, לא יודעת כמה, עם פחות חשיפה. אז זה אחת הדרכים להפחית את רמות הלחץ?
סוג של, אבל תראי, בגדול זה סוג של דברים שאפשר להתאמן עליהם. אני אתן לך דוגמה, תראי, אני כתבתי ספר,
כן,
שנקרא ואל תשכח לקחת את הכדור שלך.
אוקיי.
שהספר הזה זה ספר סיפורים מהחיים שלי כפסיכולוג של ספורטאים, עם הספורטאים האמיתיים, סיפורים על יעל הרד ועל אורנס מג'ה,
שכמובן הכל בהסכמתם,
ברור, בוודאי,
כן.
מקומות האלה, אז כאילו הסיפורים בעצם מביאים את כל הנקודות האלה שאפשר לעבוד עליהם. זה משהו מאוד מאוד משתנה. יש מצבים שבהם הלחץ הוא מאוד גדול. יש לפעמים מצבים שלהפך, הספורטאים הוא אדיש מדי. או שהוא חושב שהוא הולך לנצח,
שענן.
הוא משלם מחירים, כן. אז לא כולם מפחדים מקהל, זה לא דווקא הקהל מפחיד.
כן.
יש הרבה דברים. אנחנו לא יכולים להימנע, גם בחיים הפרטיים וגם בעולם של הספורט, להימנע ממחשבות רעות.
נכון.
ומתחדים.
נכון.
והם מגיעים אלינו לא מתי שאנחנו רוצים.
נכון.
דווקא מתי שאנחנו לא רוצים.
נכון.
והסיפור הוא לדעת להאזן את זה, ואפשר להתאמן על זה. זאת אומרת,
ואנשים משתפים פעולה? כי אני מנסה לדמיין, ספורטאים, אולימפיים, שאתה בא ואתה אומר להם, תקשיב, אתה צריך ככה, כי כמו שאמרת, אתה מסתכל, הסתכלות מערכתית, ואת מניחה שהרבה פעמים אתה בא ומשקף לבן אדם משהו שהוא אפילו לא ידע על עצמו. האם הם ישר מאמצים את מה שאתה אומר, או קודם כל הודפים, מגלים התנגדות, ואומרים, מה פתאום, זה בכלל לא זה?
שיש מערכת יחסים טובה עם הספורטאים, אז הם בודקים את הדברים.
כן.
וכשרואים שזה עוזר להם, אז הם משתמשים בזה.
אוקיי.
בעולם של ההרתעה שלי בעצם, אז אני אומר, מצד אחד אני עובד עם ספורטאים, ומצד שני אני עובד כפסיכולוג ארגוני וארגונים.
כן.
ובעצם אמרתי, בגלל שהספורט הוא הרבה יותר אינטנסיבי והרבה יותר רגשי, ולמדה זיהים שם הרבה יותר, אז אפשר ללמוד ממנו הרבה על העולם הניהולי. ובעצם הספורט, כמדד מאוד לעומק את מה אנשים צריכים לעשות כדי להגיע לתוצאות בזמן אמת. ומזה אפשר לקחת על מנהלים, גם אם הם צריכים לעשות הרצאה וגם אם הם צריכים...
אתה יכול לתת לי דוגמה?
אז אני אתן לך את הקונספט.
אוקיי.
הספורטאים הכי טובים בעולם, או כלל, הספורטאי הישג, הספורטאים שחיים על סייקלים של סטרס וריקאברי, של עומס והתאוששות.
כן.
זאת אומרת, אתה לא יכול, אם אתה רוצה לפתח את השריר ביד, אתה לא יכול לעשות שלוש שעות אימון של השריר ביד עם משקולת של 20 קיל.
כן.
או שצריך, אתה יכול לעשות 10 פעמים, 20 פעם, לא יודע מה, ואחר כך אתה צריך לנוח.
נכון.
עכשיו, מה שקורה זה שהשריר בזמן האימון השריר נפגע, הוא מתפתח במנוחה. אז ספורטאים הם יודעים שהם צריכים את הרגעי ריקאברי האלה, שזה לא רק מנוחה, זה מנוחה, זה שינה, זה אוכל ועוד כמה דברים.
זה אפילו, אני אגיד את זה יותר קיצוני, אנחנו חושבים שרק להרים את המשקל מחזק את השריר, אתה בעצם בא ואתה אומר, המנוחה מחזקת את השריר לא פחות מאשר האימון עצמו, כי בסופו של דבר ההתאוששות מאפשרת לשריר להיות חזק יותר. אוקיי, אוקיי.
עכשיו אני אומר, אוקיי, בוא נראה שבעצם הספורטאים הכי טובים בעולם והכי משקיעים והכי מוטיבציונים ואלה שהגיעו להישגים, הם יודעים שהם חייבים לשחק בסייקלים האלה, גם השנתיים. לא יכול לעשות תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות.
יפה.
דרך אגב, זה היום למשל אירופה בכדורגל העלו את כמות משחקי הכדורגל בגלל סיבות כלכליות, והרבה שחקנים לא מחזיקים מעמד, הם נפצעים.
כן, כן.
אבל אני אומר, אם אנחנו לוקחים...
תאוות הכסף, תאוות הכסף תמיד חוזרת אלינו.
חד משמעי.
נורא, נורא. כן, בסדר.
אם אנחנו לוקחים את הקונספט הזה של סטרס וריקאברי או עומס והתאוששות, בעצם ההרצאה שלי מביאה הרבה דוגמאות נורא מעניינות מהעבודה שלי עם ספורטאים, ומלמדת את המנהלים במגזר העסקי, שבמקום שהם יהיו בעומס כל הזמן ובלחץ כל הזמן, כי הימים שלהם מאוד עמוסים, איך לעשות ריקאברי תוך כדי עבודה, ואיך לעשות בלנס בחיים שלהם, ולהיות בדרך זה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, אני מלמד אותם איך לנוח, אבל להפיק יותר תוצאות.
יפה, אתה יודע...
ואז לשמור על בלנס גם בחיים האישיים וגם בעבודה.
אז מחזק את מה שאני חושבת, אתה יודע, תמיד אומרים, כדי להצליח צריך לעבוד קשה. ומדבריך בעצם מה שאני שומע, צריך לעבוד מדויק. ולעבוד מדויק זה לעבוד קשה מתי שאני עובדת, אבל לזכור שאם אני גם אנוח... העבודה תהיה הרבה יותר יעילה. אז זה לא רק לעבוד קשה, זה לעבוד נכון, ולאפשר לעצמנו להתאושש, ונגענו רק בנקודה אחת בהרצאה שלך, שמפיקים ממנה המון המון תועלת בארגונים, אז תודה שחלקת איתנו את הידע והניסיון, ואתם מוזמנים להזמין את אוהד אליכם, לארגון, וליהנות מכל הטוב הזה. תודה, אוהד.
תודה לך.
סופה שניים. ביי ביי.
ביי.